שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום הוא יום רביעי, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום איתן, ותתחדש על נשיא מדינה חדש.
כן, יום של דרמות פוליטיות, חלקן כבר מאחורינו, חלקן עוד לפנינו.
אגב, אומרים יחי הנשיא במעמד הזה,
נכון? יחי, כן, אתה יודע. The king is dead, long live the king, אבל מזל אצלנו אף אחד לא מת. אז לאחר סיבוב הצבעה אחד ו87 חברי כנסת שהצביעו עבורו, ובעצם ללא קרב אמיתי של ממש מצד התומכים במרים פרץ, נבחר היום יצחק בוז'י הרצוג לנשיא ה-11 של מדינת ישראל. הרצוג עצמו כתב הבוקר שהנשיא הבא יידרש לחבר מחדש את הקרע בינינו ולהבטיח שכל האזרחים יחושו שייכים ושווים, אבל אנחנו שואלים האם להרצוג יש את הכלים, את המוניטין ואת היכולות האישיות לבצע חיבור שכזה, ואנחנו נדבר על זה.
אז זהו, אז דרמה אחת, זו של בחירת הנשיא הבא אמנם הסתיימה, אבל במקביל נמשכת, בשעה הזו אנחנו מקליטים פה סדר גודל של 2:15, אז נמשכת דרמה פוליטית אחרת וחשובה אולי אפילו יותר, זו של הרכבת הקואליציה והממשלה הבאה, אז לפיד ובנט ושקד ומיכאלי וכל האחרים ממשיכים עדיין להתמקח על הפרטים האחרונים, בעיקר על השאלה של מי יהיה נציג הקואליציה בוועדה למינוי שופטים, ויש להם ממש עוד דקות בודדות כדי להשלים את המלאכה. נדבר, האם הם מצליחים ואיך כל הדבר הזה הולך לראות עם הכתב הפוליטי של הארץ, מיכאל האוזר טוב.
קרב פוליטי אחר שהתקיים בימים האחרונים, כזה שאולי הפתיע רבים, התרחש בין אביגדור ליברמן לבין בני גנץ, והוא היה על השליטה במשרד החקלאות. מה כל כך מעניין במשרד הזה? מסתבר שהפוליטיקאים שמבינים עניין יודעים שיש שם לא מעט תקציבים, וגם לא מעט כוח פוליטי סביב היכולות של הלובי החקלאי. מירב ארלוזורוב תספר לנו מה כל כך סקסי במשרד החקלאות. יאללה, מתחילים. אז סמי, גם אתה וגם אני וגם רבים במערכת הפוליטית ובמערכת התקשורתית בילו ונפגשו לא מעט פעמים עם יצחק בוז'י הרצוג. איך אתה התרשמת ממנו?
קודם כל הוא איש מאוד נעים לשיחה. נדמה לי שאפילו דיבר איתנו פה בפודקאסט כשקמלה האריס נבחרה לסגנית הנשיא. סיפר עליה, על ההיכרות שלו איתה. הוא בסך הכל איש באמת נראה עם איכויות ועם דרך ארץ, ונראה לי שהוא בעיקר לא יעשה בושות בתפקיד, זה בוודאות, הוא לא יעשה בושות, הוא יביא כבוד, הוא יגיד את הדברים הנכונים, לדעתי הוא גם לא ייפול בלשונו, ונשאלת השאלה, האם זה מספיק? אתה יודע, אני הסתכלתי על שני התפקידים האחרונים של בוז'י הרצוג, אז אחד מהם זה יושב ראש הסוכנות, זה התפקיד שהוא ממלא היום, והתפקיד הבא זה נשיא המדינה, והאמת, אתה צריך להיות, בניגוד אולי לדימוי שלו, כאיזה חנון כזה, אתה צריך להיות די ממזר כדי להשיג את שני התפקידים האלה. ולבוז'י הרצוג יש יותר ממזריות ממה שמייחסים לו. והשאלה באמת חשובה, האם הממזריות הזו שאפשרה לו להגיע לאנשים שונים, מקצוות שונים, גם בארץ, גם בחול, מכל מיני כיוונים של המפה הפוליטית, האם הוא ידע להביא את הממזריות הזו? כדי להשתמש בה, כדי לפתור בעיות בחברה הישראלית, ובעיות לא חסר, תכף אנחנו נדבר אולי על חלק מהם.
כן.
איך אתה התרשמת מבוז'י?
אז,
מהנשיא בוז'י.
הנשיא הבא, בוודאי. תראה, אני מסכים עם סוף דבריך, גם עם התחלת דבריך. קודם כל, באמת הוא בן אדם מאוד נעים, יש לו יכולות גבוהות מאוד בכל מה שקשור למערכות יחסים
בין אישיות.
אם אתה יושב איתו בבית קפה, הוא מהאנשים שידעו ולא משנה באיזה תפקיד הוא נמצא ומי אתה נמצא, הוא ייתן לך להרגיש שאתה לפחות שווה ערך אליו, אפילו יותר חשוב ממנו, הוא יבוא תמיד קטן וידבר בצניעות, הוא לא טיפוס של אני, ולהוציא את החזה החוצה, ובמובן הזה זה מאוד מקל עליו, אבל מה שאתה אומר בסוף הוא מאוד מדויק, זה כלי שבא לו טבעי, אבל זה כלי של אסטרטג, שהוא אסטרטג טוב מאוד בסך הכל, כאשר המטרה היא להיבחר. הוא בסופו של דבר מתכנן את הנשיאות הזאת כבר למעלה מ-5 שנים, למעשה מאז 2015, מהרגע שהוא התחיל לצאת מהמערכת הפוליטית. הוא עובד בזה. התפקיד האחרון שהוא עשה, שהזכרת אותו, של יושב ראש הסוכנות, היא בעצם תפקיד שתוכנן כמקפצה לבית הנשיא. הוא הטיס הרבה מאוד חברי כנסת מכהנים, הוא לחוץ לארץ לכל מיני מפגשים באמצעות הסוכנות, הוא מינה אנשים כאלה ואחרים, שהוא נמצא בקשר עם 120 חברי כנסת של הכנסת האחרונה, עם כולם הוא דיבר, והוא באופן כללי בן אדם שבאמת זה נראה ככה, והוא פשוט עובד ככה, הוא פוליטיקאי טוב, במובן הזה שאם אתה פונה אליו, הוא מיד חוזר אליך, אם אתה צריך משהו, אם אתה במצוקה, אם אתה צריך איזשהו עזרה, הוא באמת יעשה את הדבר, ינסה לדבר עם מי שיכול לעשות, זה גם יכולות פוליטיות, וכנראה שהן מתאימות לאופי שלו, מה שעושה אותו אוטומטי כמועמד די מושלם, לתפקידים של שר החוץ, לתפקידים של נשיא, לתפקידים מהסוג הזה, הוא שולט באנגלית, הוא יודע לדלג מעברית לאנגלית וכן הלאה. הדבר הפרובלמטי היחידי במינוי שלו, ביחס לתפקיד וליעדים, ככל שיש כאלה, זה באמת היותו נציג האולטימטיבי של האליטה, של האליטה הישראלית.
דור שני ושלישי, לרב ראשי ולנשיא המדינה, ולראש אמן, ובאמת זכות אבות מכאן ועד הודעה חדשה.
נכון, וזה עשוי, אתה יודע, גר בצהלה, שותף לשעבר במשרד עורכי דין הכי גדול והכי רווחי בישראל, זה באמת, השאלה אם זה יעזור לו להתחבר לפריפריות ולאוכלוסיות שיש להם איזושהי תחושת קיפוח כזאת או אחרת, בצדק או שלא, אנקדוטה, הזכרת את אביו שהיה נשיא, כולם שואלים האם הנשיא הבא, מי שלא יהיה, עכשיו אנחנו יודעים שזה יצחק הרצוג, האם הוא יעניק חנינה לבנימין נתניהו, במקרה ובאמת עסקה כזו תעלה על השולחן, שבהם, אני לא יודע מה, מפסיקים את המשפט, או אחרי ההרשעה, ואז עושים איזה משהו בדומה למה שנעשה בזמנו, בנאשמי קו 300, שנתנו להם חנינה מראש, ובסופו של דבר נשיא מסוים חנן אותם. מי היה הנשיא הזה?
חיים הרצוג.
חיים הרצוג.
אבא של
בוז'י הרצוג. כן. וזה די מבהיר לנו שאם מישהו שואל את עצמו, האם בוז'י הרצוג ייתן חנינה לבנימין נתניהו, במידה והיא תעלה על שולחנו, אז התשובה היא חד משמעית כן. יש לו את ההיסטוריה המשפחתית לזה, ויהיה לו גם את הנרטיב מדוע זה חשוב למדינת ישראל ולשקט ולחיבור הפנימי שבין הפלגים שהזכרת, באותו יום יהיו יותר חשובים מאשר להתעקש פעם נוספת על צדק שווה בפני החוק.
כן, אז האמת יש עוד שתי הערות בעניין הזה. אחד לגבי מרים פרץ, לי שזו תחושה לא נוחה מהמועמדות שלה, נכון שזה כבר היסטוריה וזה כבר לא חשוב כרגע, אבל יש איזו תחושה גם לאור התוצאות שהיא קצת נגררה לעניין הזה, אני חושב שלא בטובתה, דחקו בה להתמודד בלי סיבה באמת מוצקה, או בסיס סליחה מוצק.
זה בפועל לא היה כוחות. כשאתה לוקח את כמעט מי שלא יהיה, ללכת להתמודד עם הרצוג, ששוב פעם, עובד על זה 5 שנים, יש לו מאחורה את הכסף ואת הכוחות ואת הקשרים.
לא, אבל יש לו בעיקר את הדבר.
ואת המערך של, 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 yeah. של הסוכנות. תשמע, זה באמת, אני יודע מאנשים מקורבים להרצוג, שהם היו בטוחים שהתפקיד הוא שלהם, זה סגור לחלוטין, אף אחד לא יכול לאיים עליהם, למעט בתסריט אחד. התסריט שבו בנימין נתניהו, מארגן לעצמו את תפקיד הנשיא, שדובר על זה קצת פה ושם, לפני חצי שנה ושנה, כבר עכשיו על ידי החלפה של רובי ריבלין. למעט הדבר הזה, יצחק הרצוג וכל האנשים שמסביבו, ויש אנשים מסביבו, רבים שעבדו איתו על הפרויקט הזה, לא הרגישו שאף אחד מסוגל לאיים עליהם.
כן, אפרופו חנינה, אם באמת נגיע לרגע הזה שבו ראש הממשלה בנימין נתניהו מורשע ונזקק לחנינה, בתחושה שלי, נתניהו היה מעדיף לקבל את החנינה מאיש שמאל ולא מאשת ימין. זה בעצם נותן, אתה יודע, איזה ריאביליטציה, לגיטימציה, איך שלא תקרא לזה, מהצד שמתנגד לו, מהצד שמכונה לפעמים ההגמוניה או כל כינוי אחר. זה נראה פחות כמו איזה עסקה פנים ימנית. ואם הרצוג יעשה את זה, אז לא, להרצוג גם, הרצוג אני מניח שאם הוא יעשה כזה דבר, היכולת שלו למכור את זה בקרב הקהל השמאלני, הקהל של המרכז, היא קצת יותר טובה מאשר של איש או אשת ימין שהיו עושים דבר כזה. אגב, בדיוק באותה מידה שבה ריבלין הרגיש נוח בתור איש ימין ואיש ארץ ישראל השלמה ואיש ההדר הבטרי וז'בוטינסקי וכל הג'אז הזה, הרגיש נוח גם לנזוף במופעי גזענות והסתה בימין, גם בהשתלחויות במערכת המשפט מימין, וגם הרגיש נוח לבוא ולנסות לקרב את החברה הערבית, השתתף אפילו באיזה אירוע לזכר הטבח בכפר קסם, אני חושב שלפעמים דווקא העובדה שזה מישהו מהצד השני מאפשרת לו לעשות משהו שכשאתה נמצא באותו צד יותר קשה לעשות. הערה אחרונה לסיכום העניין הזה, אני חושב שהנשיא הנוכחי ראובן ריבלין, למרות שהוא מאוד מאוד השתדל, מסיים את תפקידו כשהחברה הישראלית הרבה יותר קרועה, משוסעת, מקוטבת, מסוכסכת ממה שהיה כשהוא נכנס לתפקידו. זה קשור במידה רבה לעובדה שהשנים האחרונות, השנים האחרונות של ביבי כראש הממשלה, בגלל המצבו המשפטי וריבוי מערכות הבחירות וכן הקרב הזה של כן ביבי לא ביבי, יצר פה באמת מתח נורא נורא גדול. כמובן גם דברים אחרים שקשורים בחברה החרדית, בחברה הערבית, ואיחולי לבוז'י הרצוג, שזה יהיה, במקרה שלו זה יהיה הפוך, שהוא מקבל את החברה הישראלית במצב יותר גרוע מכפי שהוא יחזיר אותה בחזרה אחרי שיסיים את הקדנציה שלו. אני חושב שיש לו הרבה מאוד עבודה בעניין הזה. לא תספיק הממזריות שלו בלסדר לעצמו ג'ובים נחשקים, אגב שכר של 62 אלף שקל כנשיא, יידרש יותר מזה כדי לאחות פה קרעים שהושקעה הרבה מאוד מחשבה באיך לקרוא אותם.
ואנחנו נאחל לו בהצלחה, זה חשוב לכולנו.
בהחלט בהצלחה, יחי הנשיא החדש. פרסומת אחת ונמשיך.
שאלנו מומחה מתחום הפיננסים כיצד נכון היה להתנהל בשעת משבר כלכלי.
אחד הדברים החשובים בהתנהלות פיננסית זה מישהו שידע לנווט את הכלכלה המשפחתית בצורה נכונה. כי ברגע שאנחנו מחליטים מה לעשות עם הכסף בעצמנו, אז אנחנו מוטים מהחלטות שהן לא רציונליות.
היי, כאן אביב פרנקל. קבלו החלטה רציונלית והצטרפו אליי לפודקאסט מה שחשוב. שם אדבר עם מומחים מתחומי הפנסיה והפיננסים על הדברים החשובים באמת. אתם באים? מה שחשוב. להורדה בכל אפליקציות הפודקאסט.
שלום למיכאל האוזר טוב.
אהלן.
הכתב הפוליטי של הארץ, עלה בידך?
עלה בחכתי, לא בידי.
בדיוק. מה עלה בחכתך? תן לנו את העדכון האחרון מתוך הדרמות שמתנהלות שם בכנסת. תהיה ממשלה היום או לא?
הייתי אומר עדיין, שבוע שעבר נתתי איזה אימור איפשהו 60%, אז לדעתי זה עלה ל-65%. נכון לשעה זו של היום.
אתה קמצן, 65% זה די קמצני, יחסית לסיטואציה.
יש כאלה שיחשבו שאני נדבן ביחס לסיטואציה, אתה יודע.
כן, אז מה המכשולים בעצם? אנחנו כל הזמן שומעים רק על החברות בוועדה למינוי שופטים. לא סביר שעל דבר כזה לא תקום ממשלה. יש עוד נקודות מחלוקת?
כן, קודם כל יש עוד נקודת מחלוקת די מרכזית עם מפלגת רע"מ, שמעלה את הדרישות שלה, או קצת משנה את יופיים, הייתי אומר. במשך המסע ומתן הרבה מאוד דיברו על מה שנקרא חוק קמיניץ, אותו חוק שנוגע לבנייה בלתי חוקית, בעיקר או גם בחברה הערבית. בהתחלה ברע"מ רצו יותר לשנות אותו, אחר כך הם העלו את הדרישות לממש לבטל אותו, ונהיה סביב זה סיפור שלם. אז גם הגזרה מול רע"מ לא שקטה, וגם המחלוקת על הוועדה לבחירת שופטים לא נפתרה. אבל יש התקדמות, אני חושב שהיא חשובה בעניין הוועדה לבחירת שופטים, שמרב מיכאלי קיבלה החלטה שמפלגת העבודה בכל מקרה תתמוך בממשלת השינוי. זאת אומרת, במידה והיא לקח מהם בכוח מקומם בוועדה לבחירת שופטים, והם לא יסכימו למהלך שכזה, אז מפלגת העבודה, יש אופציה כזאת שהיא תתמוך בממשלה מבחוץ. זה נשמע די מוזר, כי בקונסטלציה שכזאת הממשלה למעשה תכלול 50 חברי כנסת ועוד 11 חברי כנסת שתומכים מבחוץ, לא תקדימי, אבל בהחלט מאתגר לנהל ככה קואליציה.
אבל גם לא ברור, גם לא ברור איך זה שם אותה מצב יותר טוב במסע ומתן. זאת אומרת, יש פה איזשהו ויתור, אז אומרים, את יודעת מה? בסדר, גמרנו. אם אני שומע, אם אני הילד שקד, עכשיו פוקר נטו, ואני קורא את הידיעה שלך באתר הארץ בזה הרגע, אז אני אומר, סבבה.
כן, זה כמו שאני אעניש אותך ואני אגיד טוב, אני אלך לישון רעב.
אתם רוצים להטיל את
המשלחות
של הכתפיים שלי? אני רוצה להבין כאן לאן אתה
מוכנים. בוודאי, בוודאי.
לא, אבל ברור שהטקטיקה פה היא, בוא, אנחנו לא נהרוס את העסק הזה, אבל אנחנו בטח נפגום בחגיגיות של האירוע הזה, כי אנחנו לא מקבלים את מבוקשנו.
לטעמי יש כאן איזושהי הנחת יסוד אבל שגויה בקו הזה שאתם אומרים אותו. כדי לאיים אתה צריך משהו שיהיה לך באמת כדור בקנה כדי שתוכל לראות אותו.
נכון.
ובמצב של מפלגת העבודה לא צריך להיות איזה גאון פוליטי כדי להבין שאין להם את הכדור הזה.
ולאיילת שקד יש כדור בקנה?
גם לאיילת שקד אין כדור, אני מסכים שגם לאיילת שקד אין, אבל מפלגת העבודה אפילו זה עוד יותר ברור, כי בוודאי שהם לא יכולים להכשיל את הקמת ממשלת השינוי. הרי מפלגה שמגיעה מהשמאל מרכז או מגוש השינוי שתכשיל את הקמת הממשלה ועוד על סוגיה כזאת שלא נתפסת בעיני הציבור כהרת גורל, היא סיימה את דרכה הפוליטית באופן טוטלי, הם יקבלו אפס מנדטים.
אתה יודע מה, על פי אותו עיקרון, וזה מעניין כי יש נושא אחר שלא דיברנו עליו, אבל איכשהו מתקשר לסיפור הזה. איך אביגדור ליברמן, עם הקומץ קולות ומנדטים שלו, קיבל את שר האוצר וועדת הכספים ביחד, למרות שגם הוא בדיוק לצורך העניין, כמו מרב מיכאלי, אין לו עכשיו את הקלף שהוא הולך עם הצד השני.
זה הרווח בלחתום ראשון לדעתי על הסכם קואליציוני. אביגדור ליברמן ויער לפיד הם אולי הציר הכי חזק בתוך גוש השינוי. הם חברים ברמה די אישית, אני לא יודע אם הם יושבים לבירה, אבל הם בקשר מאוד טוב אחד עם השני. ואביגדור ליברמן חתם ראשון. בסבב המסע ומתן הראשון, נפתלי בנט הטיל וטו. הוא אמר, אני לא מוכן שכל התחום הכלכלי יהיה בידיים של מפלגה אחת, של ישראל ביתנו. אם אתם רוצים שאת אביגדור ליברמן כשר האוצר, תיקחו יושב ראש ועדת כספים ממפלגה אחרת, ליצור איזשהו איזון שכזה.
נכון.
הוא גם רצה מיגוש אחר בכלל. אבל אז נפתלי בנט עשה סיבוב פרסה, הוריד את ממשלת השינוי מהשולחן, ואביגדור ליברמן פשוט ניסל כאן את הוואקום כדי להיכנס ולקחת את זה.
אז מה התסריט שלך, כמה נשאר לנו? אנחנו מדברים באמת 7 שעות נותרו לנו, או קצת יותר, עד חצות היום.
ובכלל, אגב, תגיד, למה חייבים לסגור את כל הפינות האלה לפני שנגשים לנשיא? אני מניח שיש מיליון דברים שלא מצליחים לסגור גם בהסכמים קואליציונים קודמים שנעשו בעבר. כל דבר היה פתיר.
לא, ודאי.
אני דיברתי עם מישהו שסגר כמה הסכמים קואליציונים בחייו ממש במהלך הבוקר הזה, והוא אמר לי כמעט במילים האלו שגוש השינוי הם טיפשים. פריירים, בדיוק. למה? כי במצבים כאלו שנשארו באמת עוד כמה סוגיות במחלוקת, אבל באמת לא סוגיות מאוד מאוד מרכזיות, בעבר, ממשלות ימין, ממשלות של הליכוד, כבר היו אומרים לנשיא ממזמן שעלה בידם להקים את הממשלה, והיו סוגרים את כל הסגירות האחרונות ברגע האחרון. אגב, אני גם יכול לתת לכם את הרפרנס, אתם זוכרים שהייתה את הממשלה, נדמה לי שזה היה הממשלת נתניהו השנייה, שגלעד ארדן לא קיבל את התיק שהוא רצה לקבל, ולא הסכים להצטרף לממשלה, והסכים להצטרף רק כמה ימים אחר כך, אז זה למשל דוגמה לעוד איזשהו משהו שלא היה סגור עד הסוף, ולא בדיוק ידעו איך הם מטפלים בו, ואף על פי כן השביעו את הממשלה, ובאמת הטקס המכובד אצל בית הנשיא גם התעכב, והתעכב, והתעכב, זה היה אמור להיות ב-6 בערב, ואחר כך נהיה רק ב-12 בלילה. אז כל הזמן עושים עם זה משחקים, ולכן אני גם חושב שבמקרה הזה יעשו איזה משהו דומה.
כן, ועוד דבר אחרון בעניין הזה, מתי בעצם היה ויש הסכם, מתי תושבע הממשלה הזו? מתי כבר אפשר יהיה להגיד ראש הממשלה נפתלי בנט, שר החוץ יאיר לפיד ושר האוצר אביגדור ליברמן?
אני מעריך שבתוך משהו כמו בין 7-12 יום פלוס מינוס, זאת אומרת, יש כאן כביכול ליריב לוין איזשהו יכולת משחק קטנה, הוא יכול להודיע למליאת הכנסת שעלה בידיו של יאיר לפיד היום, בערב, ועדיין יש מליאה, הוא יכול להודיע גם ביום שני, ואז יש לו עד שבוע לקבוע את מועד השבעת הממשלה, מה שמוביל אותנו לפחות או יותר או יום רביעי הבא או יום שני שבעוד שבועיים.
והשאלה שתמיד מתבקשת בהקשר הזה, יש לנתניהו עוד משהו, איזה טריק אחרון, שטיק לפני האחרון, שהוא יכול לעשות? כדי לטרפד את זה?
אנחנו רואים את מה שנתניהו עושה. ההרדה של השטח, הקשחת התנאים של מסור הבאס, זה הכל מגיע מכיוון הליכוד. המלחמות האלה, השלהוב של האנשים על הוועדה לבחירת שופטים והפיכתו על נושא כל כך כל כך חשוב, אני חושב שזה גם מגיע מכיוונו של נתניהו. זה הרבה מאוד הוא. אבל אני אגיד לכם, שוב פעם, בסופו של דבר אני חושב שמה שאנחנו הולכים לראות הערב, זה בסבירות לא מבוטלת בכלל, את יאיר לפיד מגיע לבית הנשיא, אוסף מכל ראשי המפלגות, הוא כבר מתחיל לעשות את זה עכשיו, הוא אוסף מהם הסכמה להגיד שעלה בידינו. הוא אסף את זה מיושב ראש כחול לבן, והוא אסף את זה מיושבת ראש העבודה, ולדעתי תכף גם תצא הודעה מישראל ביתנו שהוא אסף את זה מהם, והוא יגיע לבית הנשיא כשיש הסכמה של כלל המפלגות להצהיר שעלה בידינו להרכיב את הממשלה, וייתכן והמחלוקת הזאת של הוועדה לבחירת שופטים, ואולי גם עוד איזשהו משהו עם רם, לא ייסגר עד הסוף, ואף על פי כן יודיעו לנשיא שעלה בידם להרכיב את הממשלה.
ואז בעצם בנימין נתניהו והליכוד יחליפו פאזה ויעברו לאסטרטגיה של בסדר, הממשלה הזאת תצא לדרך, אבל בוא נפעל לפרק אותה תוך שבועות בודדים.
לדעתי הם עדיין ינסו לנצל את השבוע 12 יום האלו כדי להמשיך להפעיל את, את הלחצים, בעיקר על חברי הכנסת הערבים בדרכים פוליטיות, בוא נקרא לזה, זאת אומרת, לנסות ולשכנע פה את ווליד טהה, פה את המספר 4 במפלגת רע"מ, אולי בעצם אתם יכולים להרוויח יותר בממשלה אחרת, אולי בעצם לא שווה לכם כל המהלך הזה, ובמקביל להפעיל לחץ ציבורי, זאת אומרת, הפגנות ו-SMS'ים ווואטסאפים ומה שאתם לא רוצים.
על הילד שקד ועל בנט. בטלפונים
של חברי ימינה והילד שקד, בניסיון שמשהו מכל זה יצליח, שאולי ברע"מ יתקפלו, שאולי בימינה יתקפלו, אני מניח שהם לא יוותרו עד שזה ממש תהיה עובדה מוגמרת.
יפה, מיכאל, תודה רבה.
תודה.
תודה.
שלום למירב ארלוזורוב.
שלום רב.
אז אנחנו מדברים פה על שר האוצר הבא, אולי אביגדור...
המיועד
אביגדור ליברמן, אבל לא מזמן, ממש בימים האחרונים, היה גם ויכוח אחר, מלחמה אחרת בין שני פוליטיקאים, בנוסף לכל המלחמות שאנחנו רואים עכשיו בדרך להקמת הקואליציה, ולצורך העניין גם את ההתמודדות על תפקיד הנשיא. הפעם בין אותו אביגדור ליברמן לבין בני גנץ, והם רבו על השליטה במשרד החקלאות דווקא. אז תסבירי לנו קודם כל...
מי ישמע, אנחנו מדינה אגררית.
מה כל כך סקסי במשרד החקלאות?
מאז אנשים מבינים. כלומר, הצד של כחול לבן ברור כאן. הצד של כחול לבן זה כמובן אלון שופטר, איש קיבוץ, חבר קיבוץ, ראש מטה אזורי כשעבר, לבשר מבשרה של התנועה החקלאית. מאוד חשוב להיות שר חקלאות. הוא אגב גם בעיניי שר חקלאות מאוד, מאוד מחזב. הוא החזיר את משרד החקלאות לתקופה שבה הוא היה משרד החקלאים. זו התפיסה שלו, והוא רואה במשרד מקפצה לעזור לחקלאים. אז ברור מה האינטרס של כחול לבן כאן. בין השאר, אגב, אני מניחה גם שכחול לבן חושבת שגם מקבלת קולות מהמגזר החקלאי, ולכן זה גם משרת אותה פוליטית.
אבל זה מגזר די מתכווץ, מירב. זה לא העוצמה שהייתה בעבר לחקלאות הישראלית, שהיא תפסה חלק מרכזי בכלכלה.
ועדיין מנדט השניים אפשר לגרד שם. מה ליברמן חושב במשרד הזה? הוא בוודאי לא נושא עיניים וקולות מהמגזר החקלאי.
הוא לא יקבל מהקיבוצים יותר מדי.
כנראה, והוא גם לא, לא תדע, יש גם את המושבים, מושבים לא תפקן שייט שמאל, אבל הוא גם לא בשר מצרה של החברה החקלאית בארץ, זה לא קרוב לליבו. למה הוא התעקש דווקא על המשרד הזה? לא ברור. יש כמה הסברים אפשריים. האחד מדבר על שמשרד החקלאות הוא גם משרד לפיתוח הכפר, ויש שם תקציב, כנראה שמשהו כמו 200 מיליון שקלים, יחסית גמישים להשקעה בכפר, כלומר בעצם להשקעה ברשויות בפריפריה. כל פוליטיקאי שמח שיש לו כסף לשחק איתו ולהיטיב עם ראשי רשויות שמקורבים אליו.
אגב, זה גם מסביר את העניין של פוליטיקאים בתיק הנגב והגליל, שלפעמים הוא קצת נחשב נלעג, אבל עדיין זה מגע עם הרבה מאוד ראשי רשויות.
נכון. כאמור, ההסבר של כחול לבן נוגע לזה שהם רוצים קולות אצל החקלאים, זה כנראה לא נוגע לליברמן. אפשר להיות נאיבים ולחשוב שליברמן רוצה את המשרד הזה כדי להותיר חותם, כדי לעשות רפורמות מרחיקות לכת. ענף החקלאות בישראל הוא ענף מפגר, אנחנו עדיין תקועים בשנות ה-50, להזכירכם, יש לנו שני ענפים, ביצים וחלב, שהם עדיין מתוכננים, כמו ברוסיה הסובייטית.
אבל למי יש יותר כוח ברפורמות כאלה, לשר החקלאות או לשר האוצר? אם הוא שר האוצר, הוא יכול להוביל דברים כאלה, לא?
שר האוצר ולא יכול לאכוף את זה על שר החקלאות. אם הוא גם שר אוצר וגם שר חקלאות, הוא כמובן יכול ליזום רפורמות. אולי הוא רוצה באמת להיות מהפכן ולהותיר חותם. בוא נהיה נאיבים ונקווה שכך, אבל זה באמת, אין לנו שום אינדיקציה לזה. יכול להיות אגב שזה סתם ג'ננה, שסיכמו אותו והבטיחו לו, ואז רצו לפתוח את הסיכום, ולומר, אמר, מה פתאום, מילה שלי זה מילה, אני לא פותח סיכומים, והתעקש על זה סתם בשם העיקרון.
יש מצב...
אלה אפשרויות, תבחרו את האפשרות המועדפת עליכם.
יש מצב שיש איזשהו שדה תותים שאפשר להפשיר אותו ולבנות עליו קזינו?
לא, זה לא קשור. תראה, שחיתות אישית, א' שחיתות אישית יוכל להיות בכל מקום. אנחנו לא מודעים לזה שמשרד החקלאות יותר פרוט לשחיתות אישית מאשר משרדים אחרים. אגב, דווקא משרד האוצר, משרד מטה, הרבה פחות פרוט לשחיתות אישית. זה לא נראה שזאת הסיבה, לא. זה נראה שזה או שיקול באמת פוליטי של אותו כסף קטן ששחק איתו, אולי שוב רצון לא תיר חותם, זאת הגרסה האופטימית, או סתם התעקשות וכוחנות.
כן, מצד שני יש שם לא מעט דברים לעשות, שאולי כן צריך שם קצת כוחנות, כל
יש המועצות, המון מה לעשות שם.
כל המועצות החקלאיות, מועצת הצמחים, מועצת זו, מועצת הדבש וכולי, שם יש פתח, קודם כל יש הרבה מאוד עסקנים, דבר שני, זה אחד ההסברים גם לזה שזה תחום מאוד מתוכנן, שיש בו גם יוקר מחיה מאוד גבוה, שתורם ליוקר
המחיה. הוא שאמרתי, אם ליברמן בא כדי להותיר חותם, כדי למצב את עצמו בתור בולדוזר, מהפכן, שבאמת הביא רווחה לציבור וקידם את המלחמה ויוקר המחיה, יכול להיות שהוא רוצה את משרד החקלאות מהסיבות האלה, כדי על הפעם ועל חמתם של החקלאים לבצע רפורמות ולשנות מן היסוד את הענף הזה שהוא באמת ענף מאובן. זאת הגרסה האופטימית, אני מאוד אשמח לדעות שזאת הגרסה הנכונה, אבל אין לנו אינדיקציה. בכלל אני חייבת להגיד, לפתוח את הצוגריים, אביגדור ליברמן פעיל בפוליטיקה הישראלית הרבה מאוד שנים, ועד לעצם היום הזה הוא תעלומה. אפילו השאלה איך האיש מתנהל כשר, אפילו על זה אין תשובה ברורה. למשל כשר ביטחון הוא לא היה מורגש,
הוא נתן במשרד הביטחון, לאנשי משרד הביטחון, ודאי לאנשי הצבא, לעשות מה שהם רוצים, וכמעט לא היה מעורב בקבלת החלטות אופרטיביות.
נכון, אני חושב שאותו קנה גם במשרד החוץ. ממש מאוד קשה לדחות הקנקנו של האיש. אתה יודע, משרד האוצר שואלים את עצמם בשבועיים האחרונים מי האיש והאם הוא באמת חלופה ראויה וטובה.
אחרי ישראל כץ הם כבר מוכנים לכל דבר.
נכון, אני מסכימה, ישראל כץ באמת מצב את עצמו כשר אוצר מאוד, מאוד חלש, מאוד גרוע, אבל הם גם לא יודעים האם לשמוח, כי באמת האיש הוא ממש תעלומה.
כן, טוב, האמת שיש כמה דברים שאני חושב שיהיו המפתח לזה שהוא יצליח. אחד זה קודם כל כן לעשות דיונים מקצועיים, למנות אנשי מקצוע טובים, ולא לחשוב שהוא יכול לעשות את הדברים האלה לבד. דבר שני, שלא ראינו ממנו בעבר, ונקווה שכן נראה, שקיפות, 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 כלומר שנדע ונבין את המהלכים שלו, שזה לא כל מיני טובות שהוא עושה לכל מיני חברים. והדבר השלישי, שאני חושב שהוא גם חשוב, זה היכולת להתעמק. כמו שאמרתי, הרבה פעמים בישיבות, אני חושב שאפילו ביבי אמר את זה עליו פעם, שהוא קצר רוח, הוא מהר מאוד מאבד עניין בישיבה, מאבד ריכוז, גם בדיונים של הקבינט המדיני-ביטחוני הוא יכול לצאת אחרי זמן קצר. אני חושב שמורכבות הבעיות וכמות הבעיות שהוא צריך להתמודד איתם היא כזו גדולה שאנחנו צריך מישהו שהוא יפגין גם חריצות, גם שקיפות וגם אמינות.
כן, וחייבים להוסיף פה שהוא בא עם תיק היסטורי, אי אפשר שלא להזכיר את המקומות שמהם הוא הגיע, שזה פוליטיקה של הסתה ופילוג, דרך הנושא של קודם כל ערביי ישראל וטרנספר והדברים האלה, ואחר כך נגד החרדים. לאחר מכן, באמת רשימה ארוכה של פרשיות, מהחקירות לכספים שהגיעו אליו ולביתו ולנהגו, דרך הפרשייה של מפלגת ישראל ביתנו והשחיתויות והשוחדים שם. זאת אומרת, הרקורד שלו מטיל עליו את ההוכחה לזה שהוא יכול להיות שר בכלל, אבל באופן ספציפי, השר שאחראי על הקופה הציבורית, ראוי במדינת ישראל. זאת אומרת, הוא צריך להפתיע אותנו כאן בהתנהלות שלו מהיום הראשון שהוא נכנס למשרד.
הוא מגיע עם הרבה חמאה על הראש, מאוד יכול להיות שזה יהיה גורם מרסן. שיגרום לו דווקא להתנהל בצורה יותר
מרוסנת,
אבל זה ימים
יגיד.
כן, כן.
אגב, זה מה שקרה לו במשרד הביטחון.
אבל זה wishful thinking.
אבל זה השאלה. משרד האוצר, אנחנו לא צריכים שיהיה גורם מרסן, אנחנו צריכים מישהו שיכול להזיז דברים ולהניע דברים, בטח אחרי 3 שנים שבהם לא ראינו שום רפורמה ושום מהלך.
מבחינת תקינות ההתנהלות הציבורית, לזה כיוונתי. יש אפילו מי שאומרים שבהפוך על הפוך הוא יהיה הכי בסדר מכולם, אפרופו שרון והתפקוד של שרון כראש הממשלה אחרי היווני. אבל שוב, זה wishful thinking, אנחנו עוד לא יודעים.
כן. מירב, תודה רבה.
תודה רבה.
שני דברים נוספים בעניין של ליברמן, איתן. קודם כל, אני חושב שגם עוד דבר שצריך לבחון אצלו, זה יכול להיות שלו לשתף פעולה עם אחרים. הוא ידוע כאחד כזה שפתיל מאוד מאוד קצר. משהו ירגיז אותו, משהו לא יראה לו, יכול להפוך שולחן, לקום, ללכת, אז אני לא יודע כמה זה, התכונה הזאת תשרת אותו, בטח שאתה צריך להוביל מהלכים גדולים. והדבר השני, האמת שהוא קצת משעשע, אתה כתבת היום מאמר שמותח ביקורת בעצם על ההיסטוריה של ליברמן, ומורה הרבה מאוד שאלות לגבי התאמתו לתפקיד הזה, כמובן השליטה שלו גם באוצר וגם בעדת הכספים, ובטח נתקלת בהרבה מאוד נסיפות של אנשים שמאוד מאוד רוצים את ממשלת השינוי הזו, שהם חרדים, שמה אתה תקלקל משהו, תעליב לנו את ליברמן, וברגע האחרון הוא יחליט שהוא לא רוצה, כי איתן אבריאל נורא נורא העליב אותו, אז אין ממשלת אחדות. איך אתה מסביר את, את העצבים הרופפים האלה של אנשים שחושבים שקצת ביקורת יכולה למוטט את כל הקונסטרוקציה הזו? מה זה אומר על האיש, מה זה אומר עליהם, ומה זה אומר על הקונסטרוקציה?
השאלה שלך באמת נוגעת בעצם סוג של נס שאפשר להגיד קרה לאביגדור ליברמן, זה שמאותו רגע שהוא החליט שהוא מתנתק מהגוש של נתניהו ומצטרף לגוס של אנטי נתניהו, הוא בעצם קיבל
חסינות
והלבנה בדיעבד, ואני מקווה לא קדימה של כל ההיסטוריה שלו והעבלות
ככל ש... סילק לנו את ביבי, נכשיר לו כל דבר.
ואז באמת, גם בזה שהוא מכשיר מרכזי ובלעדיו לא היה ניתן לסלק את בנימין נתניהו ואת הליכוד מהשלטון, וגם איזשהו סוג של wishful thinking שמנוגד לניתוח האנליטי הקר של ההיסטוריה של ליברמן, אנשים אומרים, כן, הצבעתי עבורו, כן, הוא צריך לתת לו צ'אנס, ותמיד חוזרים לאיזשהו סוג של לוגיקה של מה אתה רוצה, אתה רוצה לקבל שוב את החרדים בוועדת הכספים ואת ישראל כץ, ואו תבחר לעצמך איזה פוליטיקאי אחר, בובה של ביבי נתניהו במשרד האוצר, אלה ודאי יותר גרועים מהאלטרנטיבה. אז אתה שואל את עצמך, האם אפשר להחליף רע ברע, או תואבה אחת בתואבה שנייה? אני לא בטוח שהלוגיקה כאן עובדת, אבל אני מבין מאיפה באות האמוציות של הציבור, שרוצה קודם כל, לפני הכל, ומוכן לשלם כל מחיר בשביל להחליף את נתניהו. ולבסוף, על הדרך, אביגדור ליברמן הזה בעצם מקבל חיים חדשים, אתה יודע מה, מקבל קרדיט עכשיו של 100%, שבוא נראה מה הוא יעשה איתו.
כן. אז את האמת, סיימנו עם יכולי הצלחה להרצוג, נאחל עם יכולי הצלחה גם לליברמן, למרות כל ההיסטוריה, למרות כל החששות, למרות כל הדאגות שלנו. אם הוא לא יצליח, זה אומר שכלכלת ישראל הולכת למקומות לא טובים.
לדאבוננו.
בדיוק. אז זהו. עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. עד הפעם הבאה שאנחנו נהיה פה, זה יהיה בתחילת שבוע הבא. מקווה שיהיה לנו הרבה בשורות יותר טובות בשביל כולם. אז תודה לך, איתן אבריאל.
תודה לך, שבוע סמי.
ותודה רבה לדן ברומר וליונתן בנייביץ' שעורכים אותנו. סוף שבוע נעים, להתראות.